עכשיו 5 בערב עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
האורחים והמפיקים שלנו איתנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג.
זה נכון.
את רואה אותה, את ממש רואה אותה בעיניים.
אותה ואת אסף ואת סער, אני נהנית פה מכל ה... וגם את החבר'ה מהדיגיטל, כולם פה.
אני רחוק. נאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, ערב טוב לכם.
זהו, סיפרתי למאיה שפעם היו מכריזים על אירוע חריגים, חצוצרות וטופים, עכשיו נשארנו רק עם טופים בדחיה. אנחנו מפציצים, הם יורים, מתחי פרידה?
כן, מתחי פרידה, אפשר לומר ככה. אנחנו מדברים על פעולה שבעצם צה"ל תכנן כבר כמה ימים, והוציא אותה לפועל כבר בעצם היום, בשעה 16:00 בתוך 120 שניות, שתי דקות בערך, הוא תקף לא פחות מ-20 מטרות בדחיה, 20 מגדלים שמוטט אותם. במקביל הוא פוגע גם בנקורה ומשמיד שם הרבה מאוד מבנים. הוא בעצם מנסה ליצור כמה דברים במהלך האחרון שלו, שזה אחד, מהלך תודעתי בתוך לבנון וגם לאוכלוסייה הרגילה בלבנון, עכשיו האוכלוסייה בלבנון, אבל גם לאוכלוסייה השיעית ותומכת חיזבאללה. מצד שני הוא מנסה לשלול יכולות של חיזבאללה, ועוד דבר שצהל ככה סיזור מאשר אותנו לפרסם, זה שכוחות הקומנדו וכוחות של סיירת גולני נמצאים כבר בליטני ובסלוקי, בעצם איתות לחיזבאללה, הנה אנחנו יכולים להגיע לנקודה הזאת, אחרי כמה ימים של לחימה, אם אנחנו מאוד רוצים ונחושים אנחנו יכולים להגיע לנקודות האלה, וצריכים באמת לדעת מה גרם בעצם לחיזבאללה, לבוא ולהחליט שהוא הולך בכל הכוח להסכם הפסקת אש, ובעצם לא מציב יותר מדי תנאים בעץ שהוא טיפס עליו. ושלושת הדברים המרכזיים שבהם זה הפעולות שעשו לאחרונה בצהל בימים האחרונים. אחד זה ההפצצות הקשות בדחיה, סדר גודל של מעל 300 מגדלים שהורדו על הקרקע. היו שם לפי צהל גם מחסנים וגם מפקדות. הדבר השני זה הסגירת
המעבר. מרכזים פיננסיים שמענו בחדשות עכשיו.
נכון, גם הבנק הפיננסי, גם אותו מחסן עם הזהב והדולרים, ואני יודע מה, שהם צברו שם והם סירבו לפנות, אז גם הוא שמד לפי מה שאני מבין. אבל הדבר, הנקודה השנייה, הנקודה השנייה מתוך שלוש, זה אותו עניין של פגיעה במעברים בין סוריה ללבנון. בעצם ישראל הצליחה לקטוע את שרשרת ההספקה של החימושים והחלקי חילוף לחיזבאללה מסוריה ומאיראן, ובעצם היא גם פגעה על פי תוספים זרים במיליציות של חיזבאללה שפועלים בסוריה ששומרים על השלטון של אסד, ובעצם הוצאו גם לאסד בעניין הזה. הרגו שם לפי דיווחים זרים כ-100 מחבלים בשבוע שעבר. והדבר השלישי שחיזבאללה הבין שזה מפריע מאוד, זה חופש התנועה האווירית של חיל האוויר בדחיה, בכלל בלבנון, סליחה, לא רק בדחיה, והעובדה שחיל האוויר מתחיל לסוד את בחירי חיזבאללה בכל מיני מקומות מהאוויר, וגם את הפעילים, ובעצם הם חשופים ואין להם לאן לברוח, שלושת הדברים האלה הפעילו את הלחץ על חיזבאללה, וגרמו לו בשורה התחתונה, לבוא ולהגיד, אני מניף דגל לבן, אני רוצה להיכנע, אני רוצה הפסקת אש.
מניף דגל לבן, דיברת על ההישגים של צהל, אבל הציפייה היא שגם חיזבאללה ינסה למקסם הישגים רגע לפני שההסדרה תיכנס לתוקפה, לא?
קודם כל הוא עשה את זה. הוא עשה את זה לפני יומיים בירי של 300 טילים וכתבאמים לעבר מרכז הארץ ולעבר צפון ישראל. זה היה היום העצים ביותר שהוא הצליח להוציא במהלך שבועות האחרונים של התמרון. נכון להבוקר הוא הסדר גודל של 30 או 40 שיגורים, וכך גם אתמול. יכול להיות שהוא יגביר היום לקראת ערב יותר את השיגורים, יש לנו עוד לפחות 16 או 17 שעות עד שהפסקת האש תיכנס לתוקף. אני מבין שזה יהיה בין 8 ל-10 בבוקר מחר, מחר. אני שוב, אני לא יודע לדייק את זה, כי עדיין זה לא חשוף מלא בפנינו, הכתבים והציבור. אבל אני מניח שזה סדר, זה דרך לוח הזמנים. ויתכן מאוד שבמהלך הלילה ננסה לעשות איזשהו משהו או הבוקר, אבל שוב, זה עניין שגם התנהגות של העורף הישראלי. אם אנשים יהיו ממושמעים, ואנשים יהיו בממדים ובמרחבים המוגנים, כאשר ישמעו הזקות, ואנשים ינקטו בצעדי זהירות המתבקשים, היכולת של חיזבאללה לייצר תמונת ניצחון סופית, היא תהיה מופרטת, במיוחד עכשיו כשהוא מתמודד עם המגדלים שקורסים בבירות בשעות האחרונות, זה קצת לא מסתדר עם...
אבי, כשאתה אומר, הצלחנו לקטוע את ציר ההספקה לחיזבאללה דרך הגבול של סוריה ולבנון, אני מקווה שמי שאמר את זה מטעם צהל לא התכוון ברצינות, כי אם אתה לא יושב בשטח, אז את הכביש אפשר לתקן, את הגשר אפשר לתקן, וזה גבול ארוך, גבול של לא, עשרות רבות של קילומטר, אתה יכול לעבור אותו בהמון מקומות. לא קטענו כלום, אולי לכמה שעות.
השאלה מצוינת, ואני אענה את התשובה. בצד אומרים שתראה, מי שאחראי על הפעילות הזאת, זה יחידה 4400 של חיזבאללה, זה בעצם התל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של חיזבאללה, ובעצם הוא זה שפועל ומבריח את המערכים האלה, את החימושים, דרך איראן, מאיראן, דרך סוריה ללבנון. אגב, חלק מהמערכים האלה בסוריה היו מערכי ייצור, כלומר ש... מעין סדנאות ומערכות שהם תקנו והרכיבו טילים וכיוצא בזה. אז צה"ל פגע גם במערך הזה, הוא פגע במפקדים שם, הוא פגע בפעילים, כדי לא רק במנגנונים ובמנהרה או בגשר, כמו שאתה אומר שהם הקימו, אלא באנשים עצמם. וברגע שאתה מוריד את האנשים, אתה מוריד את מקורות הידע, את אנשי הלוגיסטיקה עצמם שמבצעים את הפעולות, זה יותר קשה לשקם מאשר לשקם את הגשר אחר כך או את ה... את הכביש אחר כך לסלול אותו. ברגע שאתה פוגע במקורות ידע שלך ואת הראשי מקצוע, זה קצת קשה לשקן, זה ייקח להם הרבה מאוד שנים לשקן את זה.
קשה אך לא בלתי אפשרי.
ברור, אתה יודעת, יש בתי קברות שאנשים חושבים שאין להם תחליף ובתורה שהעולם מתקיים. אז ברור שלכל אחד יש תחליף וגם להם הם יהיה תחליפים, אבל זה בהחלט איזשהו דבר שמזעזע את הארגון.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם, ערב נעים.
תודה רבה. מצטרף אלינו אלוף במילואים גיורא איילנד לשעבר...
שנייה אחת, אולי...
לפני שהוא מצטרף, נכון, כהן, כן, אני כבר רצתי, פרסומת אחת בלבד, ויהיה איתנו גיורא איילנד. אמרנו אחת, פרסומת אחת.
ועכשיו, ערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מה עמדתך לגבי ההסכם עם חיזבאללה, שיובא היום לאישור הקבינט?
במצב שנוצר, זה שיש לנו כרגע שתי אפשרויות, או לקבל את ההסכם הרע הזה, או לא לקבל אותו. להמשיך את המלחמה לקרואה כרגיל, ובנוסף לכל אי קבלתו משמעותו להיכנס לאימות חזק מאוד עם כל העולם, ובדגש על ארצות הברית, אז נכון לקבל אותו. אבל אני לא חושב שהיינו צריכים להגיע למצב הזה.
איך היינו יכולים לחמוק ממנו?
כמו בהרבה דברים אחרים, אצלנו מקיימים את הדיון האמיתי בשלב שכבר אין מרחב אפשרויות. אז יהיה היום דיון בקבינט, מה הקבינט יכול לעשות?
זה כלום, זה באמת מצחיק. זה באמת מצחיק, כי ביידן יודיע בעשר שיש הסכם, אז מה הם יגידו? לא, לא, התבלבלת, אין הסכם.
נכון, נכון, לכן זה על גבול המגוחך. עכשיו, מה צריך היה להיות? מה שצריך היה להיות, ואין אצלנו את הדיונים האלה, זה הבעיה, לפני שנה שהתחיל חיזבאללה עם המהלכים שלו, ולכל המאוחר לפני נגיד 3 חודשים, כשהלחימה בלבנון הפכה להיות אינטנסיבית, ובצידה גם הרבה מאוד הצלחות ישראליות, אז היו צריכים לעשות את הדיון האמיתי. והדיון האמיתי אמור היה לעסוק בשלושה דברים שאנחנו הזנחנו אותם. השאלה מספר אחת היא, נגד מי נלחמים בלבנון, וכתוצאה מזה עם מי מגיעים להסכם. באופן מאוד מוזר, ישראל לא הכריזה מלחמה על לבנון. לבנון היא מדינת אויב, משטחה יורים על ישראל. מדינת לבנון מאפשרת לקרות את כל מה שקרה, שלא לדבר שחיזבאללה הוא חלק מהמערכת הפוליטית הרשמית בלבנון, הוא חבר בפרלמנט, הוא חבר בממשלה, ולכן ישראל הייתה צריכה הדבר ראשון לשאול את עצמת השאלה, האם אני במלחמה עם מדינת לבנון? שבעצם פתחה במלחמה נגד ישראל. אבל אם אתה במלחמה עם מדינת לבנון, יש עוד הרבה דברים שאתה יכול לעשות, שיצרו לחץ אמיתי בלבנון, מבלוקד הימית ועד איסור טיסות בלבנון, ועד פעולות אחרות בכדי לפגוע קשה במערכת הלבנונית.
אז יבואו ויגידו לך, זו מדינה חלשה, זה בכלל ארגון טרור שיש לו מדינה.
רגע, אני אגיע למדינה חלשה, זה בדיוק העניין, שאתה, מה שנקרא, נכנע לנוחות של כולם. טוב, עוד קטן, תוותר לו. ככה אומרים לאחים הגדולים. הדבר השני שהוא משמעותי יותר, זה שישראל נמנעה מלהסביר את הדבר העיקרי שהייתה צריכה להסביר אותו, וזה נראה לכם שהוא מובן מאליו, הוא ממש לא מובן מאליו. והדבר העיקרי שהייתם צריכים להגיד לעולם זה הדבר הבא. תראו, איראן המציאה סוג חדש של קולוניאליזם. היא לא צריכה לכבוש מדינות בכלל לשלוט בהן. היא מקימה מיליציה פרו-איראנית בתוך אותם המדינות, והיא שולטת בהן מבחוץ. הדבר הזה מפורר את היסוד לכל ההסכמים הבינלאומיים, לכל השיטה הבינלאומית שנוסדה אחרי מלחמת העולם השנייה, שאמורה להתבסס על קיומן של מדינות לאום, יש להם אחריות מלאה למה שקורה בשטחם, ושיש להם מונופול על הכוח הצבאי בשטחם. איראן מפורר את העניין הזה בלבנון, בעיראק, בתימן, עם מחשבות לעשות את זה בירדן ובמדינות נוספות. עכשיו, ישראל עשתה כבר חצי מהעבודה בכדי לייצר מצב הפוך, על ידי הפגיעה מאוד קשה בחיזבאללה, וגם הפגיעה באיראן, והוכחה שאיראן היא לא כל כך חזקה, היא לא מסוגלת לסייע לפרוקסי שלה, לא בעזה, לא בתימן ולא בלבנון, ולכן הקהילה הבינלאומית הייתה צריכה להגיד, זהו, זה הזמן לנסות להתחיל לחזור לסדר העולמי הנכון והטוב של מדינות אחרות למה שקורה בהם. וזה לא למען ישראל, זה אפילו לא רק למען לבנון, זה למען הסדר העולמי ועל מנת לדחוק את איראן אחורנית. ההסבר הזה שאני אומר לכם, איש לא אמר אותו. והנקודה השלישית והכי קונקרטית, כשאמריקאים התחילו לדבר על טוב, איך אנחנו נגיע לאיזשהו הסדר, אז אף אחד לא התעקש עם האמריקאים על המודל של הסכם על בסיס 1559, זה החלטת אום, זה לא המצאה ישראלית, מ-2004, שקורא לפירוק כל המיליציות בלבנון, בדגש על חיזבאללה, ואז אחד, עמוס הוכשטיין, הוביל את זה על 1701, אף אחד לא ניהל איתו את הדיאלוג על נקודת המוצא הזאת, כל היתר זה פרטים. אז הפרטים הם פרטים של ההסכם, אבל אם אתה מסכים לקונספט, אז אתה נכנס לתוך קוראלס, שעכשיו אין לך שום אפשרות לזוז מן הלא ימינו ולא שמאלה, אלא לקבל אותו כאלטרנטיבה, נכון עכשיו, היא כן רגועה יותר. אבל כל ההתנהלות הזאת, זו התנהלות נוראה מבחינה מדינית של ישראל, שאין לה בעצם מדיניות חוץ, ואין לה ניהול אסטרטגי של שום דבר, וזו התוצאה.
אם במקרה, יכול להיות שזה פנטזיה, יכול להיות שזה משאלת לב, ישראל מקבל את ההסכם הזה מתוך הבנה שטראמפ ייתן לנו אור ירוק באיראן, אז כל זה שווה?
תראה, אני חושב שמה שהסיפור האמיתי שאני יכלתי להגיד, מה וצריך להיות המאבק העולמי נגד איראן, הוא לא צריך להיות על הגרעין אפילו, הוא לא צריך להיות שאיראן מאיימת על ישראל, איראן מאיימת את ישראל, לא מטריד את העולם. הדיון עם ארצות הברית, אם מדובר עליו, צריך להיות איראן מפוררת את הסדר העולמי של קיומן של מדינות לאום, שבזה טראמפ מאוד מאמין. ולכן, את זה צריכים להתחיל לשנות, המקום הכי נוח לשנות אותו, להתחיל הוא בלבנון, יכול להיות שאפשר לעשות את זה גם בהמשך, למרות ההסכם הנוכחי הזה, אבל בדרך כלל העולם לא אוהב את זה, העולם אומר, הגענו להסכם, יש הפסקת אש, בואו לא נפתח את הנושא, האם נשיא ארצות הברית יהיה בנוי לחדש או לייצר דיאלוג מסוג אחר, ביחס לסוגיה הזאת, אני בספק גדול, אני חושב שאנחנו נהיה במין סוג של הפסקת אש מתמשכת, בשלב מסוים הרי ברור שחיזבאללה יפר את ההסכמים, וניכנס באופן כזה או אחר, כנראה למלחמת לבנון הרביעית, שאלה אם זה יהיה בעוד שנה או בעוד 5 שנים.
כלומר, זה ברור לך שזה יקרה, זו עובדה מבחינתך, הם יפרו אותו.
זה עובדה, אלא אם כן יעשה פה מהלך בינלאומי אמיתי מול איראן, אגב לא רק מול איראן, זה מול איראן, מול לבנון ומול סוריה, ותראו, לחץ בינלאומי יש הרבה יותר השפעה ממה שלפעמים זה נראה. אני אתן את הדוגמה הכי טובה בהקשר. לפני 19 שנה נרצח בבירות ראש ממשלת לבנון בזמנו רפיק חרירי. האשימו את הסורים ברצח שלו. לא בטוח שהיה לזה בסיס, אבל האשימו אותו. ואז העולם עוד התרגז על סוריה, ובעצם ארצות הברית וצרפת והאום וסעודיה באו בכל אחד לנשיא סוריה. שאז שלט בלבנון דרך 3 דיוויזיות שלו שהיו בלבנון, ואמרו, אתה מוציא את הדיוויזיות שלך בלבנון, ובעצם מאבד שליטה לבנון. היו כאלה שאמרו, מה, הוא בחיים לא יסכים לזה, הרי זה אינטרס סורי עליון להישאר שליטה בלבנון. לא, כשאומרים לו, יהיה מצור ימי עליך, הסגירה של כל נושא הסוויץ של הבנקים שלך, יהיה חרם מוחלט, כל חברה בינלאומית שתספור איתך, יהיה עליה חרם של ארצות הברית ושל האיחוד האירופי, אז הוא הבין את זה.
אז הוא התקפר, אבל בוואקום מישהו אחר נכנס.
כן.
אלוף במילואים גיורא אלן, תודה רבה לך. החכמנו, תודה רבה.
ערב טוב.
תודה.
ערב טוב.
ונאמר ערב טוב לדוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום לך. מועצת, ראש עיריית?
ערב טוב.
ראש מועצת
מטולה. התקנו אותך בפרטי ההסכם, או שלמדת כמונו מהתקשורת?
לא, למדתי כמוכם מהתקשורת, אני יכול להגיד לך, לפני כשעתיים בערך ניסו ליצור איתי קשר ממשרד ראש הממשלה להזמין אותי לקריה בתל אביב, אמורה להיות עכשיו לדעתי בשעה 5 לפי הזמן הפגישה עם ראש הממשלה, שבעיניי זה מעשה עשוי כבר, כן, כי הממשלה כבר החליטה, למרות שהקבינט עדיין לא החליט, כי אם אני שומע שהצרפתים והאמריקאים כבר תקמו את הדברים, אז לצערי הרב, הממשלה שהכי ימנית שיש לנו מאז הקמתה של מדינת ישראל, הגיעה להסכם קנייה מול ארגון טרור, ונעילה מסע ומתן מול ארגון טרור, ואני כאיש ימין פשוט מתבייש בכך שאנחנו מגיעים למצבים כאלו. וההסכם הזה בא ואומר, אנחנו רוצים להנציח את חיזבאללה בלבנון, אנחנו רוצים, בגדול, שמה שקרה בשביעי לאוקטובר בדרום, יקרה פה בעוד כמה שנים, כי אי אפשר לעצור אותם, כי בסוף צריך לזכור שהם יחזרו חזרה לבתיהם. אם אני מדבר רק אצלי פה בכפר קילה, שיש 15,000 שיעים, שמתוכם 12,000 הם פעילי חיזבאללה ורדואן, הם מגיעים לפה 50 מטר ממטולה, אז אני לא רואה אותם, הם באים לגור פה, והם באים לגור פה, והם יביאו את הנשקים שלהם, והם יעשו את מה שהם צריכים לעשות, והם חכו לשעת הכושר כדי לעשות את מה שקרה.
אז דוד, ההסדרה היא טעות בעיניך?
בהחלט.
צריכים להמשיך בלחימה?
ברור, ההסדרה היא טעות חמורה. יש פתרונות אחרים, יש פתרונות אחרים שאפשר לעשות. קחו דוגמה, במקום ללכת ל-17-01, הנה, עוד אינו מדברים, יש ירי עכשיו במטולה, עם הזקות.
אנחנו, אתה במרחב מוגן?
תבדקו מה קורה, כן, אני בתוך המרחב המוגן.
אז מה כן לעשות?
תבדקו עכשיו מה קורה, רגע שניונה, תבדקו רגע מה קורה, איפה יש ירי, תבדקו אזרחים שבא.
כמובן, זה חשוב יותר מכל רעיון ברדיו, אבל מה להערכתך כן צריך לעשות?
אני יודעתי צריכים להיות, במקום ללכת להסכם 17-01, אפשר היה ללכת להסכם 15-59, שבו אומר שהאום החליט ב-2004, שבמדינת לבנון יש צבא אחד בלבד, והוא צבא לבנון ולא צבא אחר. זה כמו שלא יעלה על הדעת שיש במדינת ישראל את צבא הגנה לישראל, ועוד איזה ארגון טרור שאני מוביל אותו ויורה על מדינות אחרות, ככה לא הגיוני שיהיה בלבנון כזה דבר. ואם אי אפשר לעקוף אותו וללכת להסכם 15-59, דרך אגב, זו הזדמנות פז לממשלת ישראל, דווקא עכשיו, דווקא שטראמפ נבחר, עם הסכמי אברהם, עם הרחבת הלבנונים, עם זה שאנחנו יכולים במקביל להמשיך לרמוס ולהוריד את כוחו של חיזבאללה, לא אני אמרתי, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל וגם
אלוף כולם אמרו את זה, כולם הבטיחו את הדבר הזה, אבל
80% מיכולתיו של חיזבאללה כבר הושמדו.
דוד אזולאי, גם האלוף במילואים איילנד דיבר על 15-59, והיתרון שלנו ב-15-59 הוא ברור, פירוק חיזבאללה מנשקו.
נכון.
השאלה היא, איזה כוח יבצע את זה בפועל? שוב אנחנו נסתמך על צבא לבנון ויוניפיל?
לא, אז אני אומר, זה צריך להיות תהליך מקביל. אחד הצבאי שממשיך לקטוש את חיזבאללה, ומסיר גם את ה-20% מאמצעי האמל"ח שיש בידי חיזבאללה, היום נשאר לו רק 20%, אנחנו ממשיכים לתקוף, ממשיכים להסיר את היכולות, במקביל, ממשלת ישראל, יחד עם האמריקאים, צרפתים וממשלת לבנון, ואני גלה חסות קטן, אני מדבר עם לא מעט לבנונים, גם בצד השני וגם פה צדניקים, שאומרים שגם הם מעשו מכל העדות, מעשו במה שחיזבאללה עשה להם, גם הם רוצים שינוי. ואני טוען שככל שחיזבאללה יהיה קטן בממדים שלו, מבחינה צבאית, מבחינת האמל"ח שלו, ככה צבא לבנון יוכל לקבל חיזוק דרך הצרפתים והאמריקאים, שיחנכו אותם, שיחזקו אותם, וככה אנחנו נסיר את יכולתיו של חיזבאללה צבאית. חיזבאללה יכול להמשיך לפעול פה מדינית, פוליטית, בתוך לבנון, וזה טוב לנו אם יפעל פוליטית, וגם אם הוא ישתלט בסופו של דבר על מדינת לבנון, פשוט יהיה לנו אל מול מי לפעול, אל מול אותה מדינה, ואותו צבא שפועל מול נגדנו.
דוד, לסיום, אם תהיה הסדרה...
אגב, יש אופציה נוספת, אזור חיץ, מהים ועד מטולה במזרח, שבו אומר צהל, אנחנו יוצאים חזרה לקו הגבול הבינלאומי, כל מי שנכנס למתחם הזה והזה, כמו שיש לנו בקונטרה בסוריה, אותו דבר, דמו וראשו, ואף אחד לא נכנס, וגם זה ייתן לנו שקט.
דוד, לסיום, התושבים, אם באמת יהיה הסדרה שתיכנס לתוקפה מחר בבוקר, התושבים יחזרו הביתה?
אז קודם כל אני אקרא לתושבי לא לחזור הביתה, כי לא בטוח פה. צריך לזכור שחלק מהאיומים עדיין לא הוסרו. צהל עדיין פועל פה, איום טילי הנוטט לא הוסר מעל מטולה. בסדר? ממספר מקומות לא הוסר עדיין. ואני מזכיר לכם, גם בהסכם 17-01 שמדברים על הליטני, אז אנחנו מדברים על 2.6 קילומטר מהליטני, שטילנו תת נורים עד 12 קילומטר.
מה שפגע בכם עכשיו, אתה אמרת שהיה ירי על מטולה, היה נונטט או רק...
לא, לא, עכשיו זה ירי תלול מסלול.
תלול מסלול.
זה עכשיו הירי תלול מסלול, כן, אבל עד לפני חודשיים, כל יום היינו חוצים 3-4 טילנו תת, בחודשיים האחרונים זה ירד, זה פחת משמעותית, אבל עדיין פה ושם יורים טילנו תת מכל מיני אזורים, בעיקר מהברך של הליטני, מאזור יוחמור ואבופור, שהמרחק מפה לשם זה 2.6 קילומטר, שאני מזכיר, טילנו תת נורים עד 12-14 וגם 16 קילומטר, ולכן אני אומר, האיום לא הוסר, עדיין, הנה, עכשיו אנחנו עוד פעם, עוד ירי, עכשיו שומעים, תבדוק לי רגע מה הסיפור.
אנחנו רואים חדירת כלי טייס עוין לכפר בלום ונאות מרדכי.
זה עובר מעלינו עכשיו בדיוק, בגלל זה גם אצלנו זה מופיע. וזה בדיוק
הסיפור. גם בנעריה, בעברון, בבן עמי, אנחנו רואים עכשיו.
ואנחנו באות אותו בהסכם, כן. זה בדיוק הסיפור שאנחנו כועסים, ואנחנו לא מבינים, יש פה הזדמנות מצוינת למדינת ישראל. לעשות את השינוי, אני לא רוצה שלום עם לבנון, אני רוצה שיהיה לי שקט בגבול הצפוני, ויש פה הזדמנות גם צבאית וגם מדינית לשלב את שניהם ביחד ולעשות את זה, אנחנו מפספסים פה בענק, ומה שמאכזב אותי יותר מהכל, שדווקא הממשלת הימין הזו לא יודעת לעשות את זה.
דוד אזולאי, אני יכול להזדהות עם מה שאתה אומר, תודה רבה.
תודה.
שר פלסנר, תגיד, אתה תספר לנו מה קורה בכבישים, ואחר כך נשמע פרסומות?
בקטנה.
יאללה. חזרנו, נגיד שלכל אורך הפרסומות, וגם עכשיו הירי נמשך לצפון, עכשיו יש אזעקות בנהריה ובסער. כן, כנראה
ש... אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים, חבר כנסת אלעזר שטרן.
אריה, ערב טוב לך ולמאיה.
תגיד, נהיית ביביסט? מה קרה לך? אתה בעד ההסדרה?
אני חושב שבהנחה שהיא מאפשרת להחזיר, אז כן, אבל אני נהייתי ביביסט, אולי ביביסט, הביביסטים נהיו אנחנו, אני אזכיר לך אריה. עשינו איזה הסכם, מה, התחלת, אתה התחלת.
טוב.
עשינו איזה הסכם על מים, על לא משנה איפה, אתה זוכר את זה קצת.
גז.
מה לא האשימו אותנו? מדברים עם חיזבאללה, עושים הסכמים עם חיזבאללה, משתפים פעולה עם ה... כמעט עם הג'יהאד האיסלאמי, הייתי אומר, ממשלה שיש בה מוסלמים וערבים, מה לא עשו לנו? תגיד, אתה רוצה לראיין אותם, לשאול אותם אם יש גבול הצביעות?
לא, אני חושב שנתניהו צודק, אבל לא עכשיו, אלא מה שהוא אמר ב-2006 על אולמרט, שהסדרה זה לא הסדרה, והסכם זה לא הסכם, וזה עוד סבב, ואנחנו עכשיו רק בעצם מתכננים את הסבב הבא, זה לא ככה?
תראה, אני מקווה שלא. אני עוד לא מכיר בדיוק את כל הפרטים של ההסכם. אני חושב שכל... לא צריך את קלאוזוביץ' בשביל לדעת שמלחמה זה המשך המדיניות באמצעים אחרים, ואחריה בסוף יש הסדרה. אני מקווה שגם המכות החריגות שצהל, זרועות הביטחון שלנו, ינחיתו על החיזבאללה במלחמה הזאת, לצד ההישגים הגדולים באמת בשדה הקרב, מאפשרים לנו מציאות שונה לחלוטין מזאת שהייתה כאן מאז לבנון השנייה, ואני מקווה שגם אמצעי הפיקוח הם יהיו כאלה שיאפשרו את זה, אבל זה נצטרך לחכות ולראות. אם אתה שואלתי בשורה התחתונה, אני כן בעד הסדרה בלבנון.
כי זה הפתרון הכי פחות רע?
סליחה?
כי זה הפתרון הכי פחות רע בנקודת הזמן הנוכחת?
אלא אם כן אנחנו לא במזרח התיכון, ואין לבנון, ואין חמאס, ואין איראן, ואין כלום. יש לנו עוד כמה אתגרים. כמובן, למטה חמאס, החזרת החטופים מעל הכל, יש לנו את ההתמודדות עם איראן, שאין ספק שאם מה שמתפרסם נכון, ואני מאמין שככה, אז היא די מודה בכישלון שלה. אני לא צריך לקחת אתכם רחוק מאוד, בשביל להבין שחשבנו, חשבו פה שלא נצליח, לא נעיז לתקוף באיראן, בגלל שיפעילו נגדנו את חיזבאללה, ובתל אביב יהיו מאות הרוגים. אנחנו במציאות אחרת.
אבל תגיד לי, איך אתה רואה את התסריט? בעוד חודשיים, שלושה, מגיע מחפרון, המודיעין שלנו אומר, זה חיזבאללה. והוא מתחיל לעבוד בפרקילי.
נותנים כמה שעות שנותנים לצבא לבנון דרך מערכת הפיקוח, ואם לא, מסכלים אותו.
לא, אתה לא יכול. אם ההסכם אומר שרק כשיש איום ישיר מיידי את הרשאי אחרת, זה הולך לוועדה, והוועדה תדון, גרמניה,
אז אמרתי, שאלה כמה זמן אתה נותן לוועדה לדון. שנה. אני לא מכיר, אמרתי, אריה, אתה ואני, אולי אתה כן, אני לא מכיר את פרטי ההסכם. אבל אתה שואלתי מה נכון שיהיה ומה שאמרתי לך. וכמובן קרבה ואמצעי בקרה וערס של כל התשתיות הצבאיות שהם הכינו לנו הרבה שנים.
בעיניך זה גם יקרב את העסקה, או אולי את שחרור החטופים, או את סיום המערכה גם בעזה?
תראי, מאיה, אני מקווה שנתניהו רוצה את זה, אני לא בטוח. אם הוא רוצה את זה, זה יכול לקרב. אם נתניהו רוצה עסקת חטופים, אז זה שחמאס יודע שמסל הכלים שלו, משתפי הפעולה שלו, חיזבאללה יצא ממנו, אז יש סיכוי שחמאס יהיה מוכן ללכת לעסקה שאנחנו יכולים לקבל אותה. אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא צריך לצפות ולהבין מה חלק משרי הממשלה והח"כים שלה רוצים. דרך אגב, אני חושב שהם רוצים מלחמה לאורך הרבה זמן, וקל להם לרצות את זה, במיוחד שיש בקואליציה הזאת 15 חברי כנסת לפחות שלא עשו יום אחד של שירות.
טוב, אבל בעניין של הרצון למלחמה לא היו הרבה חילוקי דעות פה, כולם רצו אותה.
לא, זה נכון, כולם רצו, זה מה שאמרתי. אריה, אני רק אמרתי, ישבתי למאיה, שממשלה שיש בה 15 משתמטים שלא עשו יום אחד צבא, קואליציה שתומכת בה כמובן, אני אומר את זה, אז זה לא פלא שהיא רוצה עוד מלחמות ועוד מלחמות ועוד מלחמות, וגם ככה אני כנראה לא מסכים איתה ויותר תומך להסכם.
אלוף במילואים אלעזר שטרן, חבר הכנסת, תודה רבה.
תודה גם לכם.
מצטרף אלינו שמעון אור, דודו של אבינתן אור, שחטוף בעזה. אתה שמעת את סוף הדברים של חבר הכנסת אלעזר שטרן?
כן, שמעתי אותם.
אתה יודע, אנחנו 417 ימים מ-7 באוקטובר, סופרים את הימים, ואתה, לתחושתך ועם המלחמות שלך, הממשלה רוצה, היא פועלת להשבת החטופים?
טוב, מה שאותי מעניין זה ביצוע המעשים הנכונים כדי להחזיר את החטופים. אני לא חושב שכותרות שאין בהם כלום ישרתו את הבאת החטופים. מה שאני רוצה לבדוק, האם המעשים האפקטיביים נעשים. והיום ברור לי, כדוד של אבינתן, גם למשפחה וגם לפורום תקווה, שאני נמצא בתוכם, שהניסיון להביא את החטופים דרך חמאס כארגון לא יצליח לעולם. זאת נקודה שברורה.
יש משהו שאמרת אתמול בכנסת, אנחנו יכולים לשמוע קטע קצר מתוך זה, שנייה אחת, בוא נשמע.
אתה, שאמרת שהחמאס מורתע, ואבינתן בגלל זה נמצא חטוף, וכל העני הרגים, שנה שלמה אתה יודע שההפגנות מרחיקות את המסע ומתן בגלל שמאמירות את המחיר. נזכרת אחרי שנה לומר את זה בחצי פה? ועוד אתה אומר... אבל התודעה הציבורית זה חשוב? מי אתה, רונן בר? אתה איש שבק. אתה לא איש תקשורת. אני פשוט נרתח מהדבר הזה.
על מה כעסת? על זה שהשבק אמר בחצי פה שההפגנות מחזקות את החמאס?
תראה, זאת אחת הנקודות. יש נקודה נוספת, יותר חמורה שגם עליה דיברתי באותה ישיבה. המסמך הזה שמודיע בצורה ברורה שהתוכנית של חמאס לכתחילה הייתה לא להחזיר את החטופים, אלא ליצור כאוס בתוך מדינת ישראל, אז ארגון שלם שנקרא שבק, במקום לעסוק בתוכן ולהעביר את זה לראש הממשלה, ולגרום לכך שלא נבזבז שנה שלמה בחיזור אחרי חמאס, הוא מתעסק במי הדליף את המסמך הזה. שהמסמך הזה למעשה מציג את רונן בא במערומיו. זה הדבר שהכי מרתיח בנושא
הזה. אתה חושב לרגע שהשבק ורונן בר לא רוצים להחזיר את החטופים? זה מקומם אותי כמו כשאני שומע שנתניהו לא רוצה להחזיר את החטופים.
מהמעשים שאני רואה שרונן בר מוביל, אני רואה שרונן בר עושה מעשים שנועדו לחסות את הפשע שלו בשביעי באוקטובר. כי אם הוא רוצה להחזיר את החטופים, והוא יודע שהחמאס לא מעוניין ולא רוצה להחזיר את החטופים, אז צריך למצוא אלטרנטיבה אחרת מאשר לחזר אחרי חמאס. אבל אם הוא אומר בצורה כאילו סגורה ולא סגורה, שראש הממשלה הוא זה שמונע את החזרת החטופים, כי הוא יודע שהחמאס לא מעוניין להחזיר את החטופים, ויש לו את המסמך הזה, אז לא רק שזה מונע את החזרת החטופים, זה גם מונע מאלטרנטיבה, וזה גם מחזיר אותי לאלטרנטיבה. האלטרנטיבה קיימת, והאלטרנטיבה אומרת, שאנחנו חייבים לפנות וליצור את האמצעים מול מי שמחזיק את החטופים, לא כארגון, בצורה פרטנית, ולא להמשיך לחזר אחרי חמאס כארגון. ואפשר לעשות את זה. אנחנו חיסלנו את כל ראשי החמאס, ואין להם אחיזה צבאית נחלשת. אז אנחנו צריכים ללכת בצעדים נוספים, לקחת מהם גם את האחיזה האזרחית, על ידי לקיחת אחריות שלנו על הנושא האזרחי, להפסיק את הפניות והחיזור שלהם, אחריהם, דרך מתווכות כמו מצרים וכולי, פנייה ישירה למערכת לאנשים שמחזיקים את החטופים, מתת כספי וכל מה שדבר כזה, ולהתמיד בדרך הזאת. יש דרך לבצע את זה. אבל העיקר הטענה שלי היא לא לרונן בר, שהוא חלק מהתפיסה של שישי באוקטובר, אלא גם לראש הממשלה. אתה לא תוקבוקר, אתה לא אדם שצריך לפרסם סרטונים. אם מישהו לא מקדם את הבאת החטופים, כמו רונן בר, תפטר אותו. ואתה לא יכול מצד אחד להבטיח $5 מיליון למי שמחזיק את החטופים, ומצד שני לשלוח משלחות לחזר אחרי חמאס. כי מי שמחזיק את החטופים, החמאסניק המקומי, שומע ששולחים משלחות לחזר אחרי חמאס, אז הוא מבין שאם הוא עכשיו יחזיר איזה חטוף או יהיה בשיתוף פעולה, יחתכו לו את הראש, החמאס.
אנחנו מתפללים לשובם של כל החטופים במהרה. אני אומרת שאנחנו מתפללים לשובם של כל החטופים במהרה.
תודה רבה.
להתפלל זה לא מספיק. צריך לנקוט בדרך ברורה.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן.
תודה רבה. פרסומות וחוזרים. שבנו, דיברנו על ועדת החקירה האזרחית, ממש אז בשוטר, זוכר? ממש
נכון.
אחרי התוכנית. מצרפת אלינו תת אלוף במילואים, יהודית גריסר, חברת ועדת החקירה האזרחית לטבח 7 באוקטובר, וגם פה, שדרנית ב-103 FM, שלום לך.
ערב טוב, יהודית.
ערב טוב. ערב טוב לכם ולמאזינים. תמיד שמחה לדבר ב-103.
5 חודשי פעילות, נכון? 120 עדים התייצבו לפניכם, ואתם הספקתם לעשות מה שהממשלה עדיין לא עשתה. כבר מפרסמים את המסקנות שלכם.
אז אכן חברי הוועדה וכל מי שעומד בניהול הוועדה, בעצם הייתה הענות לקריאה של מי ששילמו את המחיר הקשה מנסו, הורי הקורבנות הנובה, הורי התספיתניות, משפחות שקולות ומשפחות החטופים.
יהודית, יש לנו 2 דקות. תגידי מה המסקנות.
המסקנות הן שהתמונה שהתבהרה במשך 5 חודשים, למעלה מ-120 עדים, אחרי שישבנו בצורה ממוקדת ומקצועית ועם השתדלות מאוד מאוד גדולה, התמונה היא קשה, מורכבת ומאוד מאוד כואבת. ומה שעולה מהתמונה הזו, שגם תוך כדי שידינו די כבולות, כי הרי יש הרבה מאוד עדים שעוד המלאכה לא הסתיימה, שעוד צריך שישמע כולם, ותשמע גרסתם, ומסמכים שצריך יהיה לבדוק אותם, אבל ממה שהובא לפתחנו, ברור לגמרי שהכרסום והקלקול הוא כל כך עמוק וכל כך יסודי, בכל כך הרבה מערכות, ואתה יודע מה, זה גם לא פרי של שנה אחת או החלטה אחת.
אבל זה לא משהו שכולנו ידענו מהרגע הראשון שזה קרה? שכל הציבור יודע?
ועדיין, כשאתה שומע את זה, מתוך הזעקה של מי ששילמו את המחיר היקר מכל, וכששומעים את זה בצורה בניחותה ובעריכות וביסודיות רבה מפי הרבה מאוד מומחים, אז אני חושבת שזה נותן פנים מאוד מאוד משמעותיות לגודל ולעומק של הקלקול. ואם יש שורה תחתונה אחת, המינימום שאנחנו יכולים לעשות למען אלה שנושאים על כתפיהם את נטל הכאב, הצער והמחיר שהם שילמו, זה לחקור עד היסוד, להבין את הדברים לעומקם, ולבנות תוכנית תיקון שלהערכתי היא לא תיקח יום או יומיים, היא תארך שנים רבות, ועד שלא עשינו את זה, לא התחלנו את מלאכת התיקון, ומלאכת התיקון היא רבה מאוד, ואני חושבת שזאת השורה התחתונה, השורה התחתונה זה שלא יעלה על הדעת, 417 ימים, ועוד לא התפנינו לחקור, כשמה שעומד על הכף מנגד, זה עתידה וחוסנה של מדינת ישראל.
כל המדינה, לידי, תודה רבה. תם זמננו, תודה רבה.
תודה.
אנחנו נקרא את הדוח.
לך וגם לחברי הוועדה. אריה, תודה רבה לך על השידור. נגיד תודה גם לעוסקים פה במלאכה, לאסף נבו ושר פלסנר, עורכים ומפיקים. אחראית על השידור, שקד מורג, עורכי הדיגיטל אלון גבאי, אחיה כהן ואיתי ניקסון.